שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, אני רבית גופמן מגופמן קריאיטיב, והיום יש לי את הכבוד לארח את אסף פנחס, מנכ"ל המשותף ובעלים של אר אסקו. שלום אסף.
שלום וברכה.
שמחה שהגעת אלינו.
אני שמח להיות כאן.
היום יש לנו פרק שידבר על יזמות, שותפויות והפלגה עם רעיונות חדשים, וכמובן היישום שלהם בשטח. עוד ונתחיל.
זמן לחשוב, הפודקאסט של גופמן קריאיטיב. על השעה ומציאות.
שלום אסף.
שלום וברכה.
כיף שהגעת אלינו. כיף אז שיהיה. לפני שנתחיל, ספר לנו קצת על עצמך.
אז שמי אסף, אני מראשון לציון, אבא לארבעה בנות, בעל, איש עסקים, יזם בנפש ובנשמה, ומהנדס אלקטרוניקה.
וסיפרת לי שגם סקיפר.
גם סקיפר.
זו אהבה גדולה לים.
זו אהבה גדולה לים.
לגמרי. אז כמו שאמרתי, אסף הוא, אתה מנכ"ל משותף ובעלים של אר אסקו, אבל לפני שנספר על אר אסקו, יש לך סיפור חיים מעניין לכשלעצמו, אם אני יכולה ככה קצת לבוא לספר. סיפרת לי קודם שאתה איבדת את אבא שלך בגיל צעיר יחסית.
כן.
וזה מה שגם גרם לך להגיע לעולם של יזמות ועסקים. ספר לנו איך, איך התגלגל...
אז אבא שלי נפטר שהייתי בגיל 9. אני בא ממשפחה עם 4 אחים. אבא שהוא איש עסקים בינלאומי בשנות ה-80, 90 איפשהו. וכרם ביום בהיר נפטר מהתקף לב. ומצאנו את עצמנו ככה כמשפחה קטנה. מתחילה להילחם על ההישרדות שלה. בכל מובן. אין אם במובן כלכלי, אין אם במובן משפחתי, חגים וכך יוצא בזה. כמה שנים אחרי זה אמא שלי פתחה חנות בדרום תל אביב, איפשהו ברחוב הקישון, לממכר של כל מיני דברי ילדים, תינוקות, פחות או יותר התעסוקה
של... שדרום תל אביב בזמנו זה היה שיא ה...
דרום תל אביב זה היה שיא של הסחר במדינת ישראל, באמת שם אני יכול להגיד שהצלחתי ללמוד על סחר מהרמה של הרעיון. איך לוקחים את זה מרעיון ושמים את זה בעצם... אצל הלקוח מוצר שהוא צריך, בצורה נכונה.
תמיד אומרים להשתפשף בשטח, ללמוד מהשטח, אז אתה ממש התחלת בגיל צעיר מהשטח.
אני ממש ממש התחלתי בגיל צעיר. והעסק הראשון שלי היה באיפשהו בגיל 13, קנינו ספריים ומחרנו אותם ביום העצמאות בעיר.
ועברו כמה שנים, והיום אתה, כמו שאמרתי, מנכ"ל משותף בעלים של אר אסקו. אר אסקו היא למעשה קבוצה. של חברות, ספר לנו על אר אסקו.
אל פריש אסקו נוסדה בשנת 2006 על ידי ועל ידי שותף שלי, חבר ילדות שלי, רביב רומח שמו. בעצם אסקו זה Energy Service Company, הקמנו את החברה בשביל לתת שירותים בתחומי החשמל, אין לי מוצרים ואין שירותים, וככה הלכנו והתפתחנו.
הקבוצה בעצם מונה 6 חברות, אם אני זוכרת נכון.
הקבוצה מונה 6 חברות, שהחברות האלה בעצם נולדו מתוך רעיונות לא רק שלי, אלא רעיונות של יזמים אחרים שבאו וחיפשו פלטפורמה לעבוד בה.
אמרתי בתחילת הפרק שהפרק שלנו הוא פרק שדבר על יזמות ושותפויות. אנחנו לא נדבר לעומק הרבה על אר אסקו, אלא יותר דווקא מתוך הסיפור של להקים חברה, להקים עסק, להיכנס לשותפות. יש הרבה מורכבויות שלא תמיד אנשים מודעים עליהם לפני שהם עושים את הצעד הגדול.
חד משמעית.
ואצלכם זה עובד, טפו 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 כמו שאומרים, אני נוקשת על עץ. חברה, כמו שאמרתי, קבוצה שכבר עומדת על 6 חברות. אז איך באמת התחיל כל הסיפור? איך נוצר הקשר עם השותף שלך? תספר רגע על מאחורי הקלעים של חוויה של להקים חברה שהיום כבר הופכת באמת להיות מעצמה.
אז אני אתחיל בשותף. אז הקשר עם השותף בעצם הוא מכיתה א', מגיל 6. נפגשנו פעם ראשונה, שתנו בכיתה א', שתנו ילידי אותה שכונה, בראשון לציון. וככה התחיל קשר של חברות. ובעצם קודם הזכרתי את הספרי שלג ביום העצמאות בגיל 13, אז הוא היה השותף שבעצם השתתף איתי באותו מחירה של ספרי שלג, וככה בעצם התחיל השותפות העסקית שלנו, אפשר להגיד.
לא להאמין.
לא להאמין.
שני ילדים שחושבים איך לפתוח עסק כבר בשלב הזה. ועברו ימים, התבגרתם, ואיך בעצם קמה אר אסקו?
בעצם איפשהו אחרי הצבא, כל אחד הלך לכיוונים, לימודים, עבודה וכל מיני כאלה דברים. היה לנו רעיונות לכמה מוצרים, לשווק אותם בעולמות החשמל, מפעלי תעשייה, יצרנים וכאלה דברים. התחלנו לעשות עבודה באינטרנט, עבודת מחקר, הזמנו דוגמאות, ראינו מוצרים, וככה בעצם התחילו המוצרים הראשונים להגיע לארץ ו...
על איזה מוצרים אנחנו מדברים? מה הסוג המוצרים שאתם מייצרים?
המוצר הראשון שאנחנו הבאנו ו... איפשהו נגענו בו זה מונה אנרגיה לעולמות התעשייה, שמשתמשים בהם לפי דעתי היום כמעט בכל מכונה, בית, יחידת דיור ומתן חשמלי לרכב או כל משהו שרוצים למנות לו את האנרגיה.
ומשם בעצם איך התפתחתם?
משם זה כבר כוחות של שוק, משם אנחנו מתחילים להקשיב ללקוחות ואומרים לנו, תשמע, אתה מביא מונה אנרגיה, אתה צריך להביא גם כזה וכזה 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 וכזה. אנחנו נוסעים בעצם ומתחילים להתקל בכל מיני חסמים להביא את הכזה וכזה וכזה.
אתה בעצם הופך להיות יבואן.
אנחנו הופכים להיות יבואנים. ב-day one אנחנו יבואנים, אבל כן. יבואנים שפיתחנו מוצר ביחד עם, ביחד עם חברה מחוץ לארץ, מטיוואן.
זה מעניין, כי בעצם אחד הדברים ש, שסיפרת לי זה ש... בעצם כל הפיתוח העסקי של החברה, הוא בעצם מושתת על, על צרכים ו, ובקשות מלקוחות, שזה מודל מאוד מעניין.
לקוחות מרגישים בנוח לדבר איתנו, אנחנו מדברים בגובה העיניים. אז מגיעים אלינו פשוט או עם רעיונות, או עם צרכים של השוק, או שאנחנו בעצמנו פשוט יורדים לשטח ומבינים בדיוק מה צריך, מה, 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 מה עכשיו מציק, מה עכשיו כואב, איך אפשר לשפר תהליך וכו'.
תן לי דוגמה מהשטח.
אחד המוצרים הראשונים היה איזשהו מוצר לא כזה מתוחכם, אבל הוא לא היה עובר בתקינה בארץ. בעצם לקחנו את המוצר, שלחנו אותו לסין, לאיזשהו ספק של פלסטיקה, הצבנו איתו ביחד על דף נייר את המוצר, הוא ידע לקחת את הדף נייר הזה ולתרגם אותו למוצר הלכה למעשה, שלח לנו דוגמאות, וכך בעצם התחלנו לעשות את התבנית הראשונה שלנו למוצרים. ומשם התחלנו לפתח קבוצות של מוצרים על ידי יצור שלהם.
שהיום בעצם אני מביאה נכון, זה בעצם RS-Coplast.
RS-Coplast, כן.
זה מעניין.
זה מאוד מעניין. גם הדרך שהגענו אליה, זה, בשנים עברו היה הרבה חסמים מבחינת חברות. היו הרבה בלעדיות, היו הרבה חסמים שאתה לא יכול להגיע. גם בתור בן אדם צעיר, לא כל כך מוכר בעולם העסקים, לנסוע לחוץ לארץ, לבקש מאיזה ספק אירופאי, בוא תיתן לי למכור את המוצרים שלך, זה לא באלן אלן. היום זה הרבה יותר פתוח, יותר...
כן, אתה מרגיש את השינוי?
בוודאי, אני את המוצר הראשון שעשיתי בעצם, פניתי לספק שהיה לו איזשהו בלעדיות כאן עם מישהו בארץ, שלא היה מוכן למכור לנו אותו. המישהו בכלל לא התעסק עם הקבוצת מוצרים הזאת אצל הספק. וככה זה היה תקוע בעצם, זה האמביציה שגרמה לנו ללכת, לייצר מוצרים שהם... שלא יגידו לנו, זה בבלעדיות, זה לא בבלעדיות, זה שלי, זה לא שלי.
ובמה השוק שונה היום?
היום השוק מאוד מאוד פתוח. היום לכל אחד יש את הקוביה הקטנה ביד, שהוא יכול להיכנס לאינטרנט, לראות כל דבר, לקבל כל מידע. אין עם מידע הנדסי, אין עם מחיר, אין מוצר מותם, להתאים מוצר בחול, העולם מאוד מאוד גלובלי, בעולם המוצרים.
זה, אני תמיד מסתכלת על המקום הזה של לפתוח חברה, להקים עסק, גם כמי שעשתה זו בעצמה, אבל זו המון אחריות. ואמרתי לך קודם בשיחה שלנו שלעשות צעד כזה עם שותף, זה משהו, זה סוג של ברית ניסויים באיזשהו מקום. זאת אומרת, אתה עם אחריות עצומה על הידיים, תזרימים ומחויבויות אשראי כאלה ואחרות שצריך לעמוד בהם, ואתה נכנס לדרך עם שותף, ובאיזשהו מקום זה גם סיכון. זאת אומרת, אני רואה שאתם, איך השותפות שלכם עובדת ומצליחה, אבל מה בעצם הסוד? איך הדברים עובדים? כי אתם, יש לכם סוגיות שהן לא פשוטות להוביל אותן ולקבל עליהן החלטות.
נכון. בפעם הראשונה שנתקלתי באורך דין, בצד הרע של המילה, אז הוא אומר לי, תראה, אתה איש עסקים לטוב ולרע. אתה קונה ומוכר סיכונים. ככה זה בחיים. בזוגיות, שותפות, אפשר לבחור את זה. אם אתה נכנס לזוגיות מתוך מקום טוב, זה אותו דבר להיכנס לשותפות ממקום טוב, ממקום ששתיכם רוצים את אותו הצלחה, ממקום ששתיכם עושים את אותו הדבר. כמובן שדברים במהלך השנים משתנים, אבל צריך ללמוד לחיות עם השינויים האלה. אני, ברוך השם, זכיתי לשותף, שהוא מעבר לשותף, הוא קודם כל חבר, ושותף שאנחנו סומכים אחד על השני במאות האחוזים.
איך בפועל מתקבלות ההחלטות? זאת אומרת, איך זה עובד היום כשאתם כבר קבוצה של שש חברות?
אז רוב הדברים הקטנים באמת אנחנו לא מקבלים עליהם החלטות, אלא החלטות של אסטרטגיה. ואנחנו יושבים ביחד ומקבלים את ההחלטות. זה יכול להיות על כוס קפה בבוקר ככה, רק לדבר כמה מילים בקטנה, או זה יכול ממש לשבת עם אקסל, רואה חשבון, מנהלי חשבונות, ולתפור החלטה.
מה חלוקת התפקידים?
האוריינטציה היא, רביב הוא יותר בכספים, אני יותר בצד המחירתי, פיתוח עסקי, אבל ככלל אנחנו עושים את זה ביחד. זאת אומרת, הפינג פונג הוא זה שהוא בכספים, זה לא אומר שאני לא מתקשר אליו לדבר איתו על נושאים. אנחנו כל הזמן חולקים נושאים הלוך וחזור.
איזה יופי. אז בסוף זה השיח. הוא זה שגורם לדברים לקרות.
תמיד זה השיח, ההבנה, הוויתור, ובאמת לבוא באמונה שכל אחד בא לעשות את הכי טוב שלו. ואין איזשהו מישהו שבא לעשות רע לעסק או למטרה שהתכנסנו בבוקר שקמים.
מעניין. סיפרת לי שאחד התחביבים שלך זה, אתה חי את עולמות השייט והים, אתה סקיפר מקצועי.
כן.
עד כמה זה מחבר אותך לעולמות של היזמות, של העשייה, מהסוג הזה?
מאוד, מאוד. בגיל קטן אני אוהב לדוג.
לא רואים אותך, ואתה מחייך עכשיו שאתה מדבר.
כן, לגמרי, לגמרי.
רואים ש... כן.
באזור של הקיץ כל הזמן אומרים לי, מה, אתה עוד פעם משתזפת, עוד פעם משתזפת, שאתה משתזף על סירה כמה ימים, זה נתפס לכל הקיץ כזה. אז כן, את עולם הים הכרתי בגיל צעיר יחסית, אני אוהב לשבת בים, אני דייג מגיל קטן. הייתי לוקח אוטובוס עם חכה, נוסע לים, דג, לא תופס כלום, אבל רואה את הים, יושב על הים. לפני משהו כמו 13 שנה, 14 שנה, כן, 13 שנה. התחלתי ללמוד סקיפר בהרצליה, מאוד מאוד התחברתי לעולם הזה. ומאז בעצם כמעט כל שנה אני יוצא להפלגה בחוץ לארץ, ופה בארץ אחת לחודש, חודשיים ככה, אנחנו מצטרפים לכל מיני מועדונים ויוצאים להפלגות עם חברים, עם הפלגות לימודיות וכל מיני כאלה דברים.
ואיך זה מתחבר עם העולם העסקי?
בים יש הרבה זמן. בים יש הרבה זמן והרבה זמן להתבונן ולהתבונן עמוק. אני לא מסוגל להיות עם הטלפון יותר מכמה דקות ככה ולהסתכל בכל מה שקורה שם. אבל להסתכל על הים אני מסוגל שעות. הרבה מחשבות. של התנהגויות, הרבה הרבה דברים.
הרעיונות החדשים עולים שם?
הרבה מאוד, כן.
לא סתם, אמרתי בתחילת הפרק שאנחנו להפליג במחשבות. אני חושבת שאחד הדברים שהכי חשובים בעולמות של פיתוח עסקי ובכלל יזמות וחדשנות, זה המקום הזה של רגע להתנתק מהעשייה השוטפת, כדי בעצם לאפשר לעצמך לחשוב ולפתח דברים חדשים. אני מכירה את זה מהעולמות שלנו, כשאנחנו מלווים לקוחות בצורה, באופן שוטף, אני מתעקשת שיהיה לנו שיחות, שהן שיחות שהן, לפעמים וטוב שהן יהיו אפילו בחוץ למשרד, אבל רגע להתנתק מכל השוטף שאנחנו עושים, ולנסות רגע לחשוב צעד אחד קדימה, זאת אומרת, להתנתק מהעשייה השוטפת, טובת באמת חשיבה שהיא נקייה, ואני אומרת תמיד, אל תעשו את זה במשרד שלכם, כי אתם פשוט יקראו לכם כל שנייה, ולא נוכל באמת להיכנס לשיחה שהיא שיחה מעמיקה, אז אני אוהבת או שהם מגיעים אלינו, או שאנחנו מתנתקים למקום אחר, זה גם יכול להיות על כוס קפה, אבל זה בדיוק למקום הזה של רגע להתנתק מכל מהטלפונים, מהשגרה, מזה שרגע קוראים לך, ולעצור רגע כדי לחשוב על היעד הבא, על התחום הבא, על הצעד הבא, שזה משהו שקשה לעשות אותו בשגרה שהיא תובנית.
לגמרי, לגמרי, וזה ממש נכון לצאת מהמקום שאתה נמצא בו ביום יום וללכת למקום אחר בשביל לחשוב. זה בעצם המקום הנכון לדמיון שלנו לפרוח. רובנו מדמיינים ודי מקטינים את זה בדרך כלל, מפחדים מהדמיון, שזה נמצא בסביבה שהיא משרד או כאלה דברים, אנחנו לא נשב ונדמיין. אבל בעיה מאוד מאוד קל לשבת ולדמיין, לראות דברים או לגלגל דברים בראש.
כל אחד צריך, אני חושבת שכל יזם צריך את הזמן שלו לניתוק. ודווקא מהניתוק, לא מבחינת העומס, כמו המקום הזה שאתה באמת יכול להתפתח ולחשוב על דברים חדשים, זה מזכיר לי את הסופרים שהולכים לכמה ימים להתבודד באיזה מול אגם כדי לכתוב את הספר הבא.
כן.
אז אני חושבת שגם בעולמות, גם של תעשייה וגם של שטח ובכלל עולם עסקים, אתה חייב את הניתוקים האלה, אחרת אתה בעצם לא...
נכון. כי גם בשביל להיות מחובר אחר כך לרעיון, אתה צריך להביא אותו ממקום שהיית עם רעיון, עם מקום ממש ממש חזק לחשוב על הרעיון. שהרעיון הזה מגיע ממקום יסודי, ממקום שאפשר להניע אותו, אפשר ללכת איתו ולרוץ עליו. ובעצם זה מה שמונע הרבה תקלות וטעויות, שהרעיון אתה חשבת עליו ודמיינת אותו כמו שצריך.
זה באמת מאתגר. אני חוזרת רגע ל-R Esco. סיפרתי קודם שאתם בעצם היום קבוצה של 6 חברות, ודיברנו על עולם של של הפלסטיקה, וספר קצת על החברות האחרות.
אחת הפעילויות האחרונות שלנו שהתחלנו ביחד עם שותף מירושלים, זה תחום הנחושת. בעצם נחושת זה החומר גלם הכי אקזוטי בתחום החשמל, לפני זהב, בעולם שלי, בעולם ההולכה. והיום אנחנו מייצרים כבלי חשמל פה במפעל במישור אדומים. ממש מוצר שמשתמשים בו בבניינים, בדירות ובתשתיות.
איזה עוד חברות יש בקבוצה?
יש את חברת קסטור, שחברת קסטור היא צמחה מתוך חברת הרסקו. זו חברה של כלי עבודה. כלי עבודה, אבל עם תחום דדיקייט ממש לעולם החשמל והתשתיות והתקשורת. לכל תחום יש את הכלי עבודה שלו, אז אנחנו אחת החברות שנותנות כלי עבודה בעולם החשמל.
זה מדהים, זה מחזיר אותי לשיח על הצורך מהלקוחות. זאת אומרת, התחלתם עם מוצרי חשמל, עכשיו אתם פיתחתם מערך שמדבר על החומרי גלם, ויש גם מערך שמדבר על הממש על הכלים.
על הממש על הכלים, כי בשביל להשתמש עם המוצרים שלנו בדרך כלל אתה צריך כלים, אז... כחשיפה בשטח, אז אתה רואה פעם מבריגים מוצר עם מברג כזה, או פעם עם מברג כזה, אז אתה לומד את העולם הזה, ואתה מתחיל בעצם להיכנס אליו ולהביא אותו. זה משהו שמאוד מאוד היה חסר בישראל בהרבה שנים האחרונות. חסר כאן חברות מקצועיות לתחומים קטנים, גדולים או בינוניים. זאת אומרת, יש דברים מאוד מאוד כלליים. אין דברים שהם ספציפיים.
שהם נישתיים.
בדיוק.
אני חושבת שזה מה ש... כנראה באמת גורם לכם להצליח, באמת להיות קשובים לשוק ולצרכים האמיתיים מהשטח של הלקוחות שלכם. אנחנו קצת לפני סיום, אבל חשוב לי לשאול אותך ולקבל ממך את הטיפים. דיברנו על זה שהפרק הזה הוא פרק שפונה ליזמים, לאנשים שרוצים להקים עסק חדש, להקים חברה, לצאת לשותפות. תן לי ככה את הטיפים שלך על היציאה לדרך.
תקשיבו לאמא תמיד, לא לשכוח גם להקשיב לאישה, אבל לא, ברצינות, זה לחלום, לחלום, לדמיין, לכתוב כל הזמן, לפגוש אנשים, לדבר, וברגע שאתה חולם והשאיפה והחלום יכולים להתנגש, אתה גם תצליח לעשות עסק טוב.
אמרת לכתוב? מה הכוונה לכתוב? אתה ממש כותב...
ממש כותב את הרעיונות, אני כותב את המחשבות שלי, אפילו אם הן טיפשיות, אפילו אם הן סתומות, אני פשוט כותב.
ואז מה?
שם בינתיים במגירה, אולי נעשה עם זה יום אחד משהו.
מדהים. אז בנקודה הזאת, אתה אומר חלומות, יש את המילים של השיר, עדיף...
חלומות נועדו להגשים אותם.
כן, עדיף חלומות במגירה, כן, זה ממש כמילות השיר. אז בנקודה הזאת אני קודם כל אומר שהיה לי מאוד נחמד לשוחח איתך.
גם לי מאוד.
ואני תמיד אומרת שאין כמו עצה טובה של מישהו שעשה את זה והיה שם בנקודה שאתה מתלבט בה. אז אני פחות מאמינה ביועצים, אבל אני מאמינה באנשי מקצוע שחוו ודברים על בשרם ושקימו ב-10 אצבעות. אז אני מאמינה שיש עוד הרבה ללמוד על העולם הזה של באמת של יזמות ו... והיכולת להקשיב לצרכים של השטח, זה היה באמת, הייתה באמת נגיעה קטנה, אבל בנקודה הזאת אני רוצה להגיד לך תודה אסף.
בכיף, באהבה.
שהגעת אלינו. לך. ולכל מי שמאזין לנו, אני אציין שהפרקים של זמן לחשוב זמינים באפליקציות ההזנה, ספוטיפיי, גוגל, אפל, וכמובן בפלטפורמת התוכן שלנו, web2info.co.il. שמחתי מאוד, תודה אסף.
באהבה, תודה רבה לכם.